שלום לכולם חברים, היום נדבר על אירוע היסטורי החשוב ביותר. הודות למיקרוביולוג סטפן לנקה ב-21 באפריל בשנת 2021, יש לנו הוכחה של 100% ובלתי ניתנת להפרחה לכך שווירולוגיה אינה מבוססת על שיטות מדעיות. עכשיו אני אסביר ואציג לכם הכל, אבל קודם צריך לתת קצת הקשר. אם אתה וירולוג או צוות וירולוגים ואתם עומדים בפני משימה להוכח את קיומו של הנגיף בקשר הסיבתי שלו למחלה, אתם צריכים לעשות שלושה דברים מאוד פשוטים. 1. להפריד, כלומר להוציא את הנגיף מהחולה ולנקות אותו מכל דבר מיותר, כך שבמבחנה יש לכם רק חלקיקים נגיפיים ושום דבר מלבדם. 2. להניח את הנגיף הזה תחת מיקרוסקופ, לעיין, לצלם ולבחון אותו, לעשות ריצוף של הגנום ולקבוע איזה חלבונים שייכים לו. 3. להעביר את הנגיף הנקי במהלך ניסיוני ולגרום למחלה. אם תבצעו בהצלחה את כל השלבים הללו, רק אז תוכלו להוכיח שהנגיף קיים וגורם למחלה. זה מה שווירולוגים סינים היו אמורים לעשות בווהאן עם מה שנקרא חולה אפס, לפני שהצעירו כי בעיות נשימה שלהם נגרמות על ידי הווירוס. לעתים קרובות אנשים שואלים אותי, האם זה שמספר מסוים של אנשים בווהאן חלו בו זמנית אינה הוכחה אוטומטית על קיומו של הנגיף? בואו נבהיר נקודה זו. זה שאנו רואים שמספר מסוים של אנשים חולים בו זמנית, זה נקרא תצפית אפידמיולוגי. אפידמיולוגיה אינה מוכיחה על קיומו של שום דבר ואינה מצהירה על סיבה ספציפית למצבים האלה. תצפית אפידמיולוגי מתעד את העובדה שאנשים החלו לפתח תסמינים מסוימים. כמו כן, אפידמיולוגים יכולים גם להציע השערות וצריך לבדוק אותם כדי להבין את הסיבה למצבים האלה. אפידמיולוגים אינם עוסקים בהוכחת או קביעה של שום דבר. קביעת הגורם למצבים האלה נעשית לאחר שבוצעו מחקרים אפידמיולוגיים. כלומר, לאחר שהבנו שמשהו קורה ואנשים מתחילים לפתח תסמינים. אם אתם חושבים שהעובדה שאנשים חלו בו זמנית מוכחה אוטומטית על קיומו של נגיף, אז אתם חושבים שמחלת צבדינה נגרמת על ידי נגיף. כלומר, המלאכים החלו לחלות עם תסמינים זהים באותו פרק זמן או זה אחר זה. ולכן במשך זמן רב מאוד האמינו כי צבדינה היא מחלה מדבקת ולכל מי שהציע הסברים חלופיים להגעו להם. כך גם במצבים כמו ברי-ברי ופילגרן שנחשבו למחלות מדבקות. כשלמעשה הם היו כתוצאות של חוסרים תזונתיים ואלו אינן הדוגמאות היחידות. ואם אתם חושבים שהמחלה מתפשטת ואנשים באזורים אחרים מתחילים לפתח את אותם תסמינים, אוטומטית מוכיחה שהסיבה לכך היא וירוס, אז אתם אמורים לחשוב שצ'רנוביל לא היה קשור לתאונה בתחנת כוח גרעינית אלא בווירוס. לחלוטין כל מדען או רופא מומחה יסכים עם זה שתצפיות אפידמיולוגיות מעצמם אינן מוכיחות את קיומו של הנגיף. נגיף זה או לא נותר עוד לגלות. חוקרים מוגנים מבינים שמחלות נשימה אלה נגרמות על ידי גורמים שונים. לדוגמה, כימיקלים, זיהום אוויר, אורח חיים רעיל וגורמים רבים אחרים. מה רק שווה כמות העצומה של ספרות מדעית על דלקות רעות הנגרמות על ידי תרופות? ידוע על מעל 600 תרופות הגורמות לדלקת רעות. ורשימה זו כוללת תרופות נפוצות רבות כגון אקמול, אנטיביוטיקה, סטטינים ואפילו אספירין. בקיצור, אפשר לדון כל היום על גורמים למחלות בדלקי הנשימה. ולכן, אם המטרה שלך היא למצוא את הגורם האמיתי שגרם למחלה אצל בן אדם, ולא לכפות את דעתך שמועילה רק לך, אז אתה תחקור את כל הסיבות האפשריות ללא אפליה או דעה קדומה באופן הוגן וצודק. כשמדובר בנגיף, עליכם לבצע את כל השלבים האלה כדי לבדוק אם הוא גורם למחלה. ומה אתם חושבים, האם אי פעם נעשו צעדים אלה בכל הסיפור בין השנה וחצי בשם COVID-19? אפילו לא פעם אחת, למרות העובדה שיש מספר עצום של פרסומים שכותרתם טוענת כי נגיף SARS-CoV-2 היה מבודד, למעשה זה מעולם לא נעשה. תהליך הבידוד הוא פשוט מאוד ומזמן משמש הצלחה במיקרוביולוגיה. תהליך זה מאפשר לך לנקות חלקיקים נגיפיים מכל חומר זר. כלומר, דגימה של הנגיף או של משהו אחר שתרצה ללמוד עליו. לשם כך נלקח מהמטופל לך אשר מעבר לדרך פילטרים מיוחדים כדי להיפטר מכל המולקולות הגדולות. ולקבל תסנין המורכב ממולקולות הנמדדות בננומטר, ולאחר מכן בעזרת צנטרפוגה מסתובב תסנין זה על מנת להפריד בין כל המולקולות הזעירות השונות הנמצאות בתסנין לפי צפיפות ומשקל. לפי כך נוצרות מספר קבוצות של מולקולות בעלת אותו משקל וצפיפות. ואם חלקיקים נגיפיים באמת קיימים בלכה הזו, הם יהיו באחד מהקבוצות הללו. ותוכלו לאסוף אותם בעזרת פיפטה, לשקול, ללמוד, להגדיר את הגנום, חלבונים שלהם ולבדוק אותם לפתוגניות. כך נעשה בידוד הנגיף. חשוב להבין שאם לא ביצעתם תהליך זה, אין לכם דגימת נגיף. וצעדים הבאים כמו הוכחת קשר סיבתי למחלה, יצירת בדיקות אבחון ויצירת חיסון פשוט אינם אפשריים. כפי שאמרתי, אני יודעת שזה נשמע לא יאומן, אבל בוירולוגיה תהליך זה לעולם אינו מתבצע. וירולוגים הם המדענים היחידים בעולם שהחליטו שלא להסתמך על הגדרת המילונית של המילה בידוד. ולכן לשיטות שלהם בבידוד הנגיף אין שום קשר להגדרה הכללית של מילה זו. בוירולוגיה משמעות בידוד הנגיף היא לא להוציא את הנגיף מגופו של המטופל חולה, אלא לבצע מה שמכונה תרבית תאים. הם לוקחים לחם המטופל ממנה הם לא מבודדים את הנגיף ולכן אין להם מושג אם הוא קיים בכלל בליכה זו. ואז הם מכניסים אותה לתאי ורו, תאי כליה של קופים, ומוספים לשם אנטיביוטיקה ותרופות נגד פטריות. וגם מגבילים מאוד את התאים בתזונה וגורמים להם לרעב. ואז הם צופים באפקט ציטופתי שהוא מוות של תאים ומסבירים שזו הוכחה לנוכחות ופתוגניות של הנגיף. אבל אנטיביוטיקה ותרופות נגד פטריות שהם מוסיפים לליחה ולתאים הרעבים הם ציטוטוקסים ופרוטוקסינים חזקים. אז מה בעצם הרג את התאים? התרופות הרעילים והרעב או נגיב התיאורטי? התשובה לשאלה זו יכולה להינתן על ידי ניסוי בקרה. בהם וירולוגים קחו חומר שאינו זיהומי, למשל ליחה מאדם בריא או תמיסה סטרילית וישימו את התאים באותם תנאים. כלומר, השתמשו באותם תרופות והגבלת תזונה ויראו שתאים אינם מתים. אז יהיה ברור ב-100% שהתרופות האלה ורעב לא יכלו לגרום למוות התאים. ומה אתם חושבים? לפחות פרסום אחד על מה שמכונה בידוד של נגיף SARS-CoV-2 ערך ניסיון בקרה כזה? התשובה לשאלה זו היא לא, אפילו לא פעם אחת. האם ניסוי כזה בוצע לפחות פעם אחת בכל היסטוריה של וירולוגיה? לא עם אף אחד שנקרא וירוס פתוגני. לא רק שבוירולוגיה בידוד אינו נקרא השגת דגימת נגיף, אלא הריגת תאים במבחנה שאין לה שום קשר לבידוד. הם אף פעם לא מבצעים ניסוי בקרה, וזה פשוט לא מקובל במדע. מדוע בוירולוגיה לעולם לא מבצעים ניסוי בקרה? מכיוון שזה יביא לתוצאות שיובילו להיעלמות הוירולוגיה. ג'ון אנדרס, האיש שהמציא את תהליך ההונאה הזה, שורק תאים, שהוירולוגים מכנים בידוד ומשתמשים בו עד היום, ערך פעם ניסוי בקרה כזה. שכולם התעלמו ממנו, בפרסומו משנת 1954 שכותרתו התפשטות רקמות בתרבית של סוכנים ציטופתוגנים מחולים עם חצבת. בו תיאר לראשונה את התהליך שלו ואת תוצאותיו, הוא כותב את הדבר הבא, ציטוט. הסוכן השני הושג מתרבית שאינה מחוסנת של תאי כליה של קופים. שינויים ציטופתיים הנגרמים מכך בתכשירים לא צבועים לא ניתן היה להבדיל בוודאות מנגיפים שהושגו מחולי חצבת. זה ביטוי חשוב מאוד ויקרא אותו שוב. הסוכן השני הוא סג מתרבית שאינה מחוסנת של תאי כליה של קופים. לא ניתן היה להבחין בוודאות בין השינויים הציטופתיים שנגרמו מכך בתכשירים לא צבועים לבין נגיפים שהתקבלו מחולי חצבת. וכדי שלא תתבלבלו אני אסביר. וירוסים המתקבלים מחולים בחצבת הם פשוט דגימת רקמה שנלקחה מאדם חולה. זה לא נגיף מטוהר. במקרה זה אנדרס לקח דגימת ליחה מילדים חולים. אנדרס כותב שהוא ערך ניסוי בקרה, הוא לקח תרבית תאים, הציב אותה באותם תנאים, כלומר הגביל מאוד את התזונה והוסיף אנטיביוטיקה רעילה. אך לא השתמש בחומר זיהומי, הנגיף האמור מאדם חולה. הוא השתמש רק בתאים, סביבה מזינה מינימלית ובאנטיביוטיקה. וקיבל תוצאות לדבריו שלא ניתן להבדיל בין התוצאות שקיבל באמצעות ליחה והנגיף המשוער בתוכו. זוהי הוכחה ישירה שאפקט ציטופתי אינו נגרם על ידי נגיף כלשהו, אלא נגרם מעצם תנאי הניסוי. מה קורה לאחר מכן? מה שקורה בזמן התפרקות תאים. התאים משחררים כמות עצומה של חלקיקים שונים המכילים חומר גנטי בתוכם. חלקיקים אלה מגיעים מהתאים המתפרקים של כליה של הקוף, כמו גם מסרום הדם של עובר עגל שתמיד מוסיפים לשם, וליחה של המטופל עצמו. אנדרס הוסיף שם גם חלב פרה. כלומר, יש לנו הרבה חומרים שונים, תאי קופים, לחה אנושית, סרום דם, עגל וחלב. כל הדברים הללו מכילים חומר גנטי. ולכן, כאשר הם מתפוררים, כל החומרים הללו יוצרים חלקיקים של פוחית חוץ-תאית עם חומצת גרעין בפנים. אך הופעתם של חלקיקים אלה הוכרז כהוכחה לכך שהנגיף התרבה. מדענים מסתכלים על החלקיקים הללו במיקרוסקופ, בוחרים את אלה שהם הכי אוהבים בצורה שלהם, מצלמים וקוראים לו הנגיף SARS-CoV-2. הם אף פעם לא מבודדים את החלקיקים האלה, אלא פשוט מסתכלים עליהם דרך מיקרוסקופ ומצלמים. אין שום הוכחה לכך שחלקיקים אלה הם סוג של נגיף. כפי שאמרתי, הם יכולים להיות מוצרי התפרקות של כל החומרים המעורבים בניסוי החומרים. לדוגמה, מה שנקרא בתצלומים נגיף SARS-CoV-2 הוא העתק מדויק של אקסוזומים. חלקיקים המיוצרים על ידי תאים יונקים שאינם פתוגנים. אין שום הוכחה לכך שתצלומים אלה הם נגיף ולא אקסוזום. בואו נראה מה כתב אנדרס על כך בפרסומו משנת 1957 שכותרתו נגיף החצבת סיכום ניסויים הנוגעים לבידוד מאפיינים והתנהגות. ציטוט. ראקל, זה מדען אחר, דיווח לאחרונה על תוצאות דומות, ובנוסף בידד מחומר רקמת כליה של קופים סוכן, שעדיין בלתי נבדל מנגיף החצבת. אולם הבעיה היא שמקורו של הסוכן האחראי אינו ידוע. כאן אנדרס אומר שהם לא יודעים אם החלקיקים הללו המתקבלים כתוצאה מאפקט ציטופתי הם נגיפים או סתם מוצרי התפרקות מתאים מתים כמו אקסוזומים. בהמשך באותו פרסום, ציטוט, קיים סיכון אפשרי בעת שימוש בתרבויות תאי קופים לייצור חיסונים המורכבים מנגיף מוחלש, כיוון שנוכחות של הגורמים אחרים אולי סמויים ברקמות הקופים לא ניתן לשלול בשום שיטה ידועה. מה זה אומר? משמעות הדבר היא לחלוטין אותו דבר כפי שכתבו חוקרים מודרניים בשנת 2020. הנה ציטוט מפרסום במגזין בשם Viruses, וירוסים משנת 2020. שם הם מסתכלים על שלפוחיות חוץ-תאיות ביחס למה שהם מכנים SARS, HIV והפטיטיס C. ציטוט, נכון להיום כמעט בלתי אפשרי להפריד בין שלפוחית חוץ-תאית לבין נגיפים באמצעות טכניקות קנונית בידוד שלפוחית, כגון אולטרה-צנטרפוגה דיפרנציאלית, מכיוון שלעיתים קרובות הם משולבים מתחברים בשל גודלם היחיד. כדי להתגבר על בעיה זו, מחקרים שונים הציעו להפריד בין שלפוחית חוץ-תאית לבין חלקיקים נגיפיים באמצעות דרגות שונות של מהירות, נדידותם בשיפוע צפיפות או באמצעות נוכחות של סימנים ספציפיים המבדילים בין נגיפים לבין שלפוחיות חוץ-תאיות. אולם כיום שיטה אמינה שיכולה באמת להבטיח הפרדה מוחלטת לא קיימת. משמעות הציטוט זה היא שווירוסים ושלפוחיות חוץ-תאיות, כלומר אקסוזומים, הם כל כך זהים שאינכם יכולים להבדיל ביניהם בשום צורה או אפילו להפריד ביניהם. זה פשוט בלתי אפשרי. לכן, איזה בסוס לטענה יש כי אתם מסתכלים על נגיף ולא על אקסוזומים או פסולת תאית אחרת לאחר אפקט ציטופתי? לחלוטין שאין. אם ערכתם ניסוי בקרה וגם בידדתם את החלקיקים הללו והוכחתם את הפתוגניות שלהם, נוכל לומר שמדובר בנגיף, אבל הם לעולם לא עושים זאת. בשנות ה-50 כולם התעלמו מניסוי הבקרה של אנדרס, כולל אנדרס בעצמו. התהליך שלו הפך לתהליך הסטנדרטי בווירולוגיה ולהוכחה היחידה לקיומם של וירוסים. אני רוצה להסב את תשומת לבכם. תהליך של אנדרס אינו רק אחת הדרכים בהם וירולוגים מוכחים את קיומו של הנגיף. זו הדרך היחידה. מאז איש לא ערך ניסוי בקרה והונה המדעית זו המשיכה בשקט. אבל עכשיו זה הגיע לסיומו ואנו עומדים על סף מהפכה מדעית אמיתית. ב-21 באפריל בשנת 2021, סטפן לנקה, מיקרוביולוג גרמני, עשה דבר שאף מדען אחר לא עשה מאז ג'ון אנדרס. סטפן לנקה ביצע ניסוי בקרה, אילו תוצאות אתם חושבים שהוא קיבל? אותו דבר כמו ג'ון אנדרס. בדיוק אותו אפקט ציטופתי התרחש בתאים, שלא הוסיפו חומר מדבק, אלא שונחו באותם תנאים של רעב ואנטיביוטיקה רעילה. בואו נסתכל מקרוב על הניסויים האלה. אז הנה התמונות של הניסוי הבקרה שביצע סטפן לנקה, ועכשיו אסביר לכם הכל. כפי שאתם יכולים לראות, משתמשים כאן בארבע שורות תאים. השורה הראשונה משתמשת כפקד. שלושה האחרות הם השורות שבהם נערך הניסוי. כאן למעלה אנו יכולים לראות כיצד נראו שלושה השורות הניסוי הללו לפני תחילת הניסוי. וכפי שאתם יכולים לראות, הם נראים בריאים מאוד. אז בואו נעבור לקבוצת הביקורת. כתוב כאן בקרה מספר 1, SM הוא מדיום תרבית, כלומר תזונה מלאה של תאים ומנה אחת של ABAM, כלומר אנטיביוטיקה, תרופות נוגדות מחלות. ליתר דיוק משתמשים כאן בתרופה הנקראת אמפוטרצין, בדיוק זאת התרופה ששימשה בכל מחקרי הבידוד של SARS-CoV-2. בהמשך כתוב כאן יום אחרי סטרס וחמישה ימי אחרי סטרס. הכוונה תחת סטרס היא לשינוי במדיום התזונתי. כפי שאתם יכולים לראות, קבוצת שורת התאים מספר 1, שמיום הראשון קיבלה תזונה טובה ומנה קטנה של אנטיביוטיקה, נותרה בריאה ביום החמישי לניסוי. איננו רואים כאן אפקט ציטופתי כלשהו או מוות של תאים. נעבור לקבוצה הבאה. מה שאנחנו רואים עכשיו קרוב יותר למה שווירולוגים עושים בניסויים שלהם, אבל לא לגמרי. כאן נעשה שימוש במדיום התזונתי מסוג אחר, DMEM, מה שאומר הנדסת המדיום הנשר של דולבקו. מדיום זה שונה ממדיום תרבית סטנדרטי מכיוון שהיא מוגבלת בחומרים מזינים, וזה אותו דבר כמו להכניס תאים לדיאטה. לאחר מכן משתמשים ב-10% FCS, שהוא סרום עגל עוברי. הוא מתאסף על מנת להאריך את חיי התאים במדיום המוגבל בחומרים מזינים, וכך עד כך משתמשים באותו ריכוז של אמפוטרצין. אנו רואים כי שינויים אלה במדיום התזונתי הובילו לשינויים חזקים בתרבית התאים. היא איננה בריאה כמו הראשונה. אנו רואים שהתאים איבדו את צורתם, הם אינם אחידים, כמו בתמונה הראשונה. אם נסתכל על התמונה השלישית, נראה בדיוק מה שעושים וירולוגים עם תרבויות התאים. כאן ריכוז החומרים המזינים צומצם עוד יותר, כמחצית, ואז ריכוז סרום העגל העוברי הופחת מ-10% ל-1%. בנוסף, הוגדל מינון אנטיביוטיקה מ-1 ל-3. וכאן אנו יכולים לראות בבירור רב כיצד התאים מתאבנים ומתפרקים. הם היו בריאים, אך יממה לאחר החלפת המדיום התזונתי בשימוש במינון כזה של אמפוטרצין, הם מתחילים להיראות באופן חריג, ואחרי 5 ימים אנו צופים באפקט ציטופתי במיטבו, וכל זאת ללא שימוש בחומר זיהומי כלשהו, רק על חשבון התנאים הרעילים בהם הונחו התאים האלה. בהמשך הקבוצה האחרונה שימשה לניסוי בקרה נוספים, ליתר דיוק עבור הרצף הגנומי, שבמהלכו גם וירולוגים אינם עורכים ניסוי בקרה כלשהו, אך סטפן לנקה יעשה זאת עבורם, והרי כי מתרבית תאים זו שבה אין וירוס כלל, באמצעות שיטות שלהם אתם יכולים לרצב את הגנום של נגיף SARS-CoV-2, נגיף אבולה, נגיף חצבת וכל נגיף שתרצה. אני אדבר על הניסויים האלה בהמשך, לאחר שיגיעו לסיומם. לא נדון בזה כעת, אבל כפי שאתם יכולים לראות, מקור של RNA יתאסף לתרבית תאים זו. RNA זה מתקבל משמרים, אך לא משמרים רגילים, אלא מחומר מטריצי. זה יתאסף לשם, מכיוון שכאשר וירולוגים מוסיפים לחם יכולה לתרבית תאים, ובכך הם מכניסים שם כמות גדולה של חומצת גרעין, ולא רק. חומר כזה כמו לחה עשירה מאוד בהרכב, לכן בעזרת RNA משמרים הם ניסו לחכות מעט את לחה מטופל העשירה במולקולות כאלה. מקורו RNA בשמרים הוא ניטרלי לחלוטין, הוא איננו פתוגני בשום צורה שהיא, אך כאן ניתן לראות שנוכחותו גורמת להשפעת ציטופתטי גדולה עוד יותר, אך שהיא איננה קשורה לשום פתוגן. חברים, הניסוי הזה מפריך את כל התיאוריה שעליה בנויה הווירולוגיה. התיאוריה לפי הקיימים וירוסים וגורמים למחלות עכשיו הופרעה לחלוטין. ניסויים אלה מראים כי מה שוירולוגים קוראים ראיות להימצאותו של הנגיף בדגימת רקמות, הם רק השלכות הנגרמות מעצם תנאי הניסוי במעבדה, והם לעולם אינן נגרמות בגלל קיומו של נגיף שאינו קיים. אז בואו נסכם. אם נגיף SARS-CoV-2 אינו קיים, כפי שהוכח באופן מדעי באופן סופי, משמעות הדבר היא כי 1. אין מבנה נגיף ולא קיים חלבון ספייק. אני יודעת שמישהו בהחלט ישאל על מחקר על חלבון ספייק. אם תקראו מחקרים אלה, תראו שהם לא מקבלים את החלבון הזה מהנגיף. הם מקבלים חלבון רוקובינטי, וזה נעשה במעבדה באמצעות רצפים גנטיים מזויפים שנוצרו על ידי מחשב. בקיצור, זה לא חלבון ספייק אמיתי שמקורו מנגיף אמיתי. 2. אינו קיים גנום וריאלי. הגנום שנקרא נגיף SARS-CoV-2 זה יצירת מחשב מלאכותית לחלוטין, שאין לה שום קשר לשום דבר אמיתי, וניסוי הבקרה הבא ידגים זאת לכולם לחלוטין. 3. אינם קיימים שום זנים נגיפיים. 4. לא ניתן ליצור שום בדיקת אבחון או חיסון. שוב, בדיקת PCR, חיסונים, וקטור ו-mRNA, מבוססים על רצף גנטי מזויף לחלוטין, שאין לו שום קשר למשהו אמיתי. 5. אי אפשר להוכיח את קשר הסיבתי למחלה בנגיף שאינו קיים. 6. כל האמצעים שננקטו על ידי הממשלה כביכול לעצור את הנגיף אינם מבוססים על מדע. וכל הסיפור שנקרא COVID-19 הוא הכרחי רק לשליטה חברתית ולהרגיל אנשים לדיקטטורה. חברים, כפי שאמרתי קודם, אנחנו על סף מהפכה מדעית ורפואית אמיתית מאוד. אני מבקשת מכל אחד ממכם להפיץ את הסרטון הזה בכל מקום שרק תוכלו, כי זו הדרך היחידה שנוכל להפוך את המהפכה הזו למציאות. עבודתו המדעית של סטפן לנקה, עליה סיפרתי לכם היום, לא תתאפשר פרסום בשום מגזין מדעי. מידע זה יודחק ככל האפשר. לכן חובתו של כל אחד מאיתנו להפיץ מידע זה. זו הדרך היחידה שיכולה לקבל מספיק פרסום כדי להשפיע על מהלך ההיסטוריה שלנו.